בסיוטים שלי, אם היו אומרים לי שאני אייחל לממשלה בראשותו של בנט, הרי הייתי אומרת שתרדו מהגג, משוגעים. אבל אני חושבת באמת שהגענו לאיזה נקודת זמן, שיש כאן סכנה אמיתית ומיידית של לינץ' של הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו בתהליך הזה, וזה לא קלישאה, זה לא מילה גבוהה, זאת הנקודה שאנחנו עומדים בה.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רודני. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את זהבה גלאון, מי שהייתה במשך 7 שנים יושב ראש מרץ ו16 שנים חברת כנסת. יחד עם גלאון ננסה להבין השבוע מה הסיכויים של ממשלת בנט-לפיד להוביל שינוי בתוואי בו צועדת ישראל בשנים האחרונות, ומה בעצם קורה בשמאל הישראלי בעשור האחרון. אבל בטרם נתחיל, יש לי כמה שאלות אלייך, ענת, במועד המיוחד הזה שבו אנחנו מתכנסים. אז בשבוע שעבר כאן באולפן סיפרת שהבן שלך נולד בשנת 2009, ובעצם מבחינתו ראש ממשלה זה רק איש אחד, בנימין נתניהו. אז כנראה שביום ראשון יהיה לנו ראש ממשלה חדש, וממשלה חדשה. אבל קצת לפני שהבן שלך נולד, נולד גם מוסף השבוע של דה מרקר, אותו את עורכת כבר 12 שנים.
13, אבל
מי סופר. אבל בעצם כל השנים שבו את עורכת את המוסף הזה, יש לנו גם ראש ממשלה אחד. אז יש לי כמה שאלות אלייך. אחד, כמה פעמים הופיע נתניהו על השער של המרקר וויק ב-12 השנים האחרונות? כמה מהכותרות היו שליליות? כמה הן היו חיוביות? מה הייתה הביקורת העיקרית שהייתה נגדו? והשאלה הכי חשובה, איך הגישה של המרקר וויק כלפי נתניהו השתנתה לאורך השנים?
טוב, קודם כל באמת עבר המון זמן. אתה די אופטימי לחשוב שביום ראשון תהיה ממשלה, אנחנו תכף נבדוק את זה מבפנים. התשובה הראשונה שהייתי רוצה לתת לך זה שבעצם התחלנו עם זה שנתניהו הוא סבבה והוא יכול לעשות טוב לכלכלה, לייעל את המגזר הציבורי, אתה זוכר עם השמן והרזה שהיו כמה שנים קודם. אבל זה לא נכון. מבדיקה של השערים מסתבר שכבר לפני 10 שנים התייחסנו אליו כמי שיש לו הרבה מאוד חברים בלהון שתומכים בו. ולאורך הדרך היו הרבה מאוד ביקורות שלו על ערוץ 2 ואז ניסינו להביא את מאחורי הקלעים. ויחד עם זאת אני יכולה לומר לך שעד שפרצו תיקי אלפים, לא התייחסנו אליו ממש כמושחת, אלא כמי שאולי יש איתו בעיות, אבל בסך הכל הוא ראש ממשלה טוב, עם הרבה יתרונות והרבה חסרונות, כמו ראש הממשלה שהיו קודם. זאת אומרת שגם כשהייתה ביקורת, היא בדרך כלל הייתה על מדיניות או על החלטה שהוא קיבל, ופחות משהו הרבה יותר כללי, או קריאות להחלפתו, כמו שהיה בשנה או שנתיים האחרונות, אבל אתה יודע, גיא, חלק גדול ממה שהופיע בוויק ובשערים של הוויק, נכתב בטור שלך.
אז אני אשם, אוקיי.
אז בעצם אני רוצה לשאול אותך, איך השתנתה הכתיבה שלך על נתניהו לאורך השנים?
כן, אז בעצם אני חושב שהסיבה שחלק מהקוראים היו תחת הרושם שהעמדה שלנו כלפי נתניהו השתנתה, הייתה בעיקר בגלל שתי רפורמות שהמרקר ולפני זה הארץ כלכלה דחפו בצורה די אגרסיבית בשוק ההון, ונתניהו פחות או יותר קנה את הכיוון הזה והלך איתם, ואז הייתה תקופה בעצם ש... סביב פירוק הבנקים ואחר כך הוועדת הריכוזיות, זה היו הנושאים שהוא היה איתנו במידה רבה, למרות שסביב הריכוזיות בדיעבד התברר שהוא היה מניפולטור די גדול, והוא בעצם שיחק כל הזמן משחק כפול כאילו שהוא רוצה לעשות את זה, אבל מאחורי הקלעים כל הזמן היה לו שיחות סודיות עם הדנקנרים למיניהם, ורק בגלל המחאה החברתית הוא בעצם עשה את המהלך האחרון. נדבר על זה בהמשך עם זהבה. אבל ככל שיש עמדה מערכתית במרקר, נדמה לי שהיום רוב הכותבים שלנו, המרכזיים, משוכנעים שנתניהו צריך ללכת. אני כתבתי בשנתיים האחרונות כמה מאמרים ממש עם הכותרת הזאת, שקוראת לא ללכת וקוראת להיפרד מנתניהו. ואני חושב שקו פרשת המים מבחינתי עם נתניהו הייתה בערך לפני 6 שנים, אחרי בחירות 2015. אני חושב שהניצחון, שהיה די מפתיע שם באותן בחירות, הפך את נתניהו לחסר מעצורים. עד אותה שנה נתניהו ניסה רוב הזמן לשחק עם הכלים הדמוקרטיים. אני לא הסכמתי עם חלק מהרעיונות שלו, בחלק מהדומים ממש לא הסכמתי, אבל הוא שיחק בתוך המגרש ובכללים מקובלים. החל מ-2015 נתניהו החליט, לדעתי, שהוא מעצב מחדש את מוסדות השליטון כדי שישרתו אותו. והמקום הראשון שבו אני ראיתי את זה היה דרך בה הוא העביר ב-2015 את מתווה הגז, את הפיתורים של הרגולטורים ואת ההזמנת חוות הדעת הפיקטיביות מגורמי הביטחון שנועדו בעצם לעקוף את חוק ההגבלים העסקיים. משם זה הלך והידרדר, ובעצם מה שראינו בתיק 2000 ומה שאנחנו שומעים עכשיו במשפט שבו אילן ישוע מעיד, הראשון שהעיד, זה בעצם בקליפת אגוז רוב המדיניות הכלכלית של נתניהו מאז 2015. היא הפכה בהדרגה למדיניות מה שקוראים קליינטליסטית. הוא העניק הטבות לכל מי שיכל להשאיר אותו בשלטון.
אז הנה, מנסים להוריד אותו מהשלטון בדרכים דמוקרטיות. אבל אחרי כל זה, גיא, לא ראיתי שנדבקת בהתלהבות שיש לחלק מהעם מממשלת השינוי המתהווה. אני אפילו יכולה לומר שנראה שהיית קצת חמצמץ.
לא, אני לא חמצמץ. דעתי שחייבים להיפטר מנתניהו, ודעתי ברורה משלוש סיבות. הסיבה הראשונה שהוא פשוט מדי הרבה שנים בשלטון, ושלטון לאורך שנים זה דבר שמנוון אותך והופך אותך ואת מקורביך להיות מושחתים יותר ויותר. הסיבה השנייה היא שנתניהו הפך את הפוליטיקה הישראלית לשבטית יותר מאי פעם בשנים האחרונות. בהדרגה נגמרים הוויכוחים על מדיניות, על דיונים על איך משפרים פה את איכות החיים ורמת החיים. כל הדיון הוא ביבי או לא ביבי, ונוצר סביבו מחנה שחדל בהדרגה להתעניין בעצם במדיניות, ובעצם אומר לנו, לא אכפת לנו מה הוא עושה, העיקר שהוא דופק את אלה מהמחנה השני, בדיוק אגב כמו הטרמפיזם. התוצאה היא שגם בצד השני נוצר מחנה די דומה, שחדל להתעניין בעובדות, ורואה את הכל דרך המשקפיים של איך נפטרים מנתניהו. וכעיתונאי הרבה שנים, אני הרגשתי ומרגיש תסכול אדיר בשנים האחרונות. אני רואה שהקשב והעניין של חלק גדול מהקהל לסוגיות עצמם הולך ויורד. אתה מתחיל לדבר על משהו, אתה כותב על משהו, אנשים כל כך רוצים לדעת מה נתניהו אומר או עושה, ואז הם בעצם מגבשים את דעתם. והסיבה השלישית היא המתקפה כמובן של נתניהו על שומרי הסף, על השירות הציבורי, על הרגולציה, על הממלכתיות. הוא הפך אותם לאויבי העם, שזה רק כדי לשרת את מטרותיו האישיות. נתניהו יודע היטב, בניגוד לחלק מהמקורבים שלו, שלא תיתכן דמוקרטיה מסגשגת בלי פקידות חזקה ומקצועית, אבל הוא מוכן לדרוס אותה כדי לשרוד פוליטית.
ועכשיו זה עומד להשתנות לדעתך, או שזה כבר מושרש עמוק בתרבות שלנו?
טוב, זה שאלת השאלות, אני לא יודע את התשובה אליה, ובשביל זה בעצם הבאנו את האורחת שלנו השבוע בפודקאסט.
זאת הסיבה שבחרנו להזמין לכמה יום פוליטיקאית מאוד ותיקה, כמו שאמרת, מי שכבר 30 שנה לפחות פעילה בשמאל הישראלי, ומיד מתחילים. הנה כמה דברים שלא ידעתם על המרואיינת הבאה שלנו. היא נולדה בווילנה, עיר הבירה של ליטא, שהייתה אז חלק מברית המועצות. היא נולדה בשם...
פה תהיה לך בעיה, אני כבר רואה ענת, נו, תנסי להתמודד עם השם הזה.
זלאטה שניפיצקי, אתה רואה, גיא? התכוננתי מראש מה שנקרא, ועלתה בגיל 4 לישראל. היא למדה לתארים בתחום החינוך המיוחד, הפילוסופיה של החינוך והמגדר, יש לה תואר שני בחלק מהם. היא החלה את דרכה הפוליטית במאבקים על חופש הדת, על פתיחת קולנוע בפתח תקווה בשבת, ככה יצא. היא הייתה ממייסדי ארגון בצלם והמנכ"לית הראשונה שלו, ונבחרה לראשונה לכנסת בשנת 1999. היא הגישה תוכנית טלוויזיה בערוץ הכנסת יחד עם חגי סגל, עורך מקור ראשון ואביו של עמית סגל. היא לימדה בעברה הרחוק קורס על סחר בבני אדם וזכויות אדם, והיא היום מלמדת איך עושים שינוי חברתי דרך חקיקה. וגיא, שים לב טוב, יש לה 118,000 עוקבים בטוויטר.
אוקיי, זה הכי חשוב היום כמובן.
ברור, אז הזמנו לכאן היום כמובן כנציגה של השמאל הישראלי את זהבה גלאון, אבל זאת כמובן הכללה, ולפני שנתחיל, זהבה, מה שלומך?
שלום ענת וגיא. ברמה אישית אחלה, ברמה הפוליטית אני מניחה שעל זה אנחנו מדברים, מה שנקרא אופטימיות זהירה, 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 לא חמצמצה, אבל זהירה, זהירה, כי השמאלנים חמוצים, את יודעת.
נכון, אבל אני רציתי לשאול אותך, תהיה ממשלה ביום ראשון, או שביבי יש לו עוד כמה שפנים בכובע?
אם הייתי יודעת, אם היה לי שקל על כל אדם ששואל אותי בימים האחרונים...
80-90 שקל?
כן, משהו כזה, הייתי מגיעה לזה. כולם חושבים שנתניהו מין קוסם כזה, ואולי הוא ישלוף איזה שפן מהכובע. אני מקווה שלא. עכשיו, זה די מדהים שאני אומרת שאני מקווה שלא, ואני מצפה שתקום ממשלה חדשה בראשותו של בנט, בסיוטים שלי, אם היו אומרים לי שאני אייחל לממשלה בראשותו של בנט, הרי הייתי אומרת שתרדו מהגג משוגעים. אבל אני חושבת באמת שהגענו לאיזה נקודת זמן, ואחרי התיאור הזה שנתתם כאן, והסיקור שלכם ברבות השנים, שיש כאן סכנה אמיתית ומיידית, של לינץ' של הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו בתהליך הזה, וזה לא קלישאה, זה לא מילה גבוהה, זאת הנקודה שאנחנו עומדים בה. ולכן צריך להחליף אותו. ואז צריך לראות איך הולכים הלאה, ומה עושים, שזה לא רק מהפריזמה של האם זה בעד ביבי או נגד ביבי. איך אנחנו עושים כאן חברה אחרת? האם זה יהיה אפשרי בהכל? אני ממש לא בטוחה. יהיו תחומים שכן, ויהיו תחומים שלא, ואני לא יודעת עוד איך זה יהיה. אבל את העורבה הזו צריך לנקות, וצריך לעבור חדר חדר. ולכן אני מקווה שזה יקרה.
בוא נלך קצת אחורה, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בפודקאסט הזה, ולרגל בורך לאולפן, הלכתי לבדוק קצת את מספרי ההצבעה למרץ. וראיתי שבבחירות האחרונות, היו לנו 4 כאלה, אבל בבחירות האחרונות השנה, הצביעו למרץ בערך 200,000 איש, שזה קצת יותר מ-2% מהאוכלוסייה, נניח. בבחירות ב-92 הצביעו למרץ 250,000 איש, אבל אז כמובן הייתה מדינה הרבה יותר קטנה, כמעט 5% מאוכלוסייה. כלומר שמרץ איבדה מחצית מנתח השוק שלה בישראל ב-30 השנים האחרונות. והשאלה הראשונה אלייך היא, מה לדעתך הסיבה לזה? אולי עלייה מרוסיה? אולי סנטימנטים לאומניים בכל העולם? או שסדר היום שלה לא מעניין כבר את הציבור הישראלי?
אני מניחה, כמו שאומרים, כל התשובות נכונות, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד ככה. אני חושבת שהיה למרץ הישג מאוד משמעותי בנסיבות שהיא עמדה בהם, בעיקר בבחירות האחרונות. אני מודה שאני פעלתי בשביל מרץ, אני לא יכולתי לשאת המחשבה שסמוטריץ' ובן גביר יהיו בכנסת, ואולי מרץ לא תעבור את אחוז החסימה, זה היה נראה לי בלתי מתקבל על הדעת. וגם צריך לומר שה-12 מנדטים של אז היה אחוז חסימה אחר, אחוז ההצבעה היה אחר, היו פחות... זאת אומרת, אני לא יודעת כמה זה אקוויוולנטי או לא, אבל בוא נאמר ש-12 מנדטים של אז זה משהו כמו 7-8 מנדטים של היום, לא יותר מזה. אז נשים את זה בפרופורציות. האם קשה למרץ כמפלגת שמאל? התשובה היא כן. שנים של דה-לגיטימציה, מה שנקרא לשמאלנים, בסופו של דבר הביא למצב של אנשים משתבללים. הייתי אומרת שתי סיבות מרכזיות. קודם כל, אנשים משתבללים, הם חרדים להגדיר, אולי לומר, חוששים להגדיר את עצמם שמאלנים. הדה-לגיטימציה שנתניהו עשה, שהוא חילק את הציבור, האם אתם לצידנו או לצרינו, נאמנים או בוגדים, על פי התפיסה של האם אתה תומך במדיניות של נתניהו בכל מה שקשור לסיום הכיבוש או להרחבת ההתנחלויות, נאמנים או בוגדים, הרבה מאוד אנשים חששו להגדיר את עצמם שמאל. ודבר השני הוא דבר פוליטי. קרה כאן משהו מאוד מעניין בשנים האחרונות. השמאלנים הם אנשים חושבים, כל אחד הוא אסטרטג, כל אחד יודע, אם אני אצביע לגנץ והוא יעמוד בראש המפלגה הגדולה, בטח הוא ינצח את ביבי. אז נעזוב עכשיו את ההצבעה עם הלב, עם הנשמה, עם הערכים. נצביע לגנץ, וככה זה כל השנים. אז פעם זה היה לבוז'י הרצוג ולציפי לבני, ואחר כך לגנץ, ואנחנו רואים את השיטה, וכל פעם זה קרה. זה לא קרה הפעם, אחרי סתירת הלכי שהשמאלנים קיבלו מגנץ, שהתחייב דבר אחד, עשה דבר אחר. אז לא רק שיקולים ערכיים עומדים בפני מצביעי השמאל, גם תמיד יש איזו קוניקטורה פוליטית שמביאה אותם להצביע, להצבעה שהיא לא הצבעה בהכרח ערכית שמזדהה עם התפיסות שלהם, אלא יותר הצבעה אסטרטגית.
אני רוצה להציע עוד משהו, מעבר למה שאת אומרת באמת, על הדלגיטימציה שנתניהו אולי עשה לשמאל, שזה נהיה סוג של מילת גנאי, וכל אחד תמיד שהוא מתראיין, הוא אומר, אני לא שמאלני.
כן. רחמנה לצלה, כן.
כן, אבל אני חושבת שאולי, אני רוצה להציע, מרץ בעצם הפסיקה להיות מפלגה חברתית, או הפסיקה להיות מפלגה אידיאולוגית ובועטת. אני רוצה להזכיר לה שבבחירות הלפני האחרונות, כבר קצת הלכתי לאיבוד, אני חושבת שזה הלפני האחרונות, היה איזה ערבוב עם מפלגת העבודה ועם אורלי לוי, אז זאת אומרת שבבחירות שהגיעו לאחר מכן, אנשים יכולים לשאול את זה, אז למה, אם הם הולכים בכל מקרה מפלגת העבודה, למה לא להצביע למפלגת העבודה?
תראי, בטח גם זה נכון באיזשהו אופן. ההליכה עם אורלי לוי בזמנו גם הייתה התוצאה של איזה קוניקטורה, שהיה ברור שאם לא יתאחדו, אז כי אנשים עשו את החשבון האסטרטגי. אני רוצה להגיד ככה, להגיד שמרץ הפסיקה להיות מפלגה חברתית, יש לי הרבה ביקורת על מרץ, שלא יובן שלא נכון, אני יושבת פה, אני מגינה על מרץ, אני הצבעתי למרץ, הודעתי אנשים להצביע למרץ, יש לי ביקורת על מרץ, זו לא אחת מהן.
זה לא מה ששווק בקמפיין. הקמפיין היה קמפיין של תצביעו לנו, כי אם לא, אנחנו לא נהיה.
זה היה קמפיין גוואלד, נכון. את יודעת מה, אפילו עם זה הזדהיתי באיזשהו מקום, בגלל שחשבתי על זה, כמו שאמרתי קודם, לא יכולה להיות כנסת בלי מרץ, לא יכול להיות שלא יהיה הכל שנאבק לזכויות אדם ולדמוקרטיה מתוקנת. אז יכול להיות שיש בי איזה געגוע וסנטימנט למה שהיינו פעם, למה שהייתי רוצה שיהיה, ואולי בחלקו זה לא בהכרח מתקיים עכשיו, אבל עדיין כשאני מסתכלת על כל הכנסת, בכל זאת האנשים המחויבים והנאמנים והמחויבים, אני שמה 10 אצבעות שלי עליה.
אוקיי, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, תובלת את מרץ במשך 7 שנים, נכון?
6 שנים.
היית מאוד דומיננטית, הצלחת לשמור אותה חזקה יחסית.
הכפלתי את הכוח שלה משלושה לשישה.
הכפלת את הכוח שלה, אפילו הייתי קצת פחות נדיבה אליי.
כן, את פרגנים כבר.
בטח, בטח, הכפלת את הכוח שלה.
כן, תודה, באמת. תודה, ענת.
את זה מרץ ומרץ זה את, ולמרות זאת, את לא שם היום. אז אני רוצה לשאול אותך למה בעצם.
טוב, את יודעת, ככל שעובר הזמן שאני לא שם, אז אני מודה שאני יותר רכה ביחס לסיבות שאני לא שם. את יודעת, הזמן עושה את שלו. תראי, זה לא סוד שהיה לי ויכוח מאוד גדול עם החברים שלי במרץ על שני דברים מרכזיים. אני חשבתי, וזה מתקשר גם לשאלה הקודמת שלך, אני חשבתי שמרץ צריכה להיפתח לקהלים נוספים. והדרך שאני ראיתי כנכונה, זה לעשות פריימרז פתוחים, לאפשר לכל אחד להיות חבר במרץ ולהתמודד בעצם, לקבל את הזכות להתמודד. למישהו מנתיבות, מחצור, מתל אביב, מאפולה. מרץ הייתה באיזשהו שלב מן מועדון חברים סגור כזה, אותה ועידה כבר כמה שנים, 5 שנים, בטח עכשיו יעריכו אותה שוב. אנשים חדשים לא יכולים להיכנס, מתמודדים חדשים לא יכולים להיכנס. רציתי שמרץ תשנה את פניה.
שתהיה דמוקרטית.
הייתה בסוג של דמוקרטיה, היו בבחירות, זה לא מדויק, אבל זה לא היה פריימרי, החברים שלי לא ראו את זה, הייתי עין בעין, והבנתי שאני לא הולכת לנצח את זה, זה דבר אחד, והייתה לנו גם באמת מחלוקת שאני קוראת לה אידיאולוגית, היא נראית לכאורה טכנית, הייתה תפיסה שהובילה תמר זנדברג ואחרים, שדי, כל כך הרבה שנים מרץ בממשלה, והגיע הזמן ללכת גם לממשלה עם ליברמן, ואני חשבתי וציטטתי את הציטוט הזה, שעכשיו מזכירים לי אותו, שזה נקרא להדיח את האידיאולוגיה שלנו באסלה, זאת אומרת, ליברמן זה לא עוד אחד, עכשיו, בתמהיל הזה, שרק לא ביבי, שכבר יש את גדעון סער, ויש את בנט, וליברמן, וכל הימנים, אז איכשהו בולעים אותו בתמהיל הזה. חשבתי שללכת לממשלה עם ליברמן זה דבר שאני לא יכולה לתת לו יד. אני חושבת שההבדל, לפעמים אני שוכחת שאני כבר לא חברת כנסת ואין לי חסינות, אז אני אנסח את זה באופן יותר מתון אולי. אני חושבת שההבדל היחיד בין... היום פסח אישי הזהיר אותי, אני מדברת כאילו אני... אתם לא רוצים לדעת מה אמרתי, אז...
רוצים.
כן, לא, אני אומרת... אני חושבת שההבדל היחיד כרגע בין ליברמן לנתניהו, שליברמן הצליח להימלט מאימת הדין, וזה מה שנתניהו מנסה. אז ליברמן בעיניי הוא לא המודל של הנאבק בחרדים, אנחנו יודעים, אנחנו קוראים את דמרקר כל יום שישי, כולל בשישי האחרון, קוראים את גיא רולניק.
מה היה גיא בשישי האחרון?
לא זוכר, לא זוכר.
זהו.
אז תראי, באמת, יאיר לפיד, נדמה לי, אלה שבוע לרשתות החברתיות, תמונה של הממשלה החדשה. וקרוב למצלמה ישבו ניצן הורוביץ ומולו אביגדור ליברמן. הם עכשיו חלק מאותה ממשלה, ואני חייב להודות פה שאני בוהה בתמונה הזאת כבר 48 שעות. ממש ככה. והתמונה הזאת מעלה בי כמה שאלות שאני רוצה שנעבור עליהן אחת אחת. זה לראות מה אני מפספס. אז השאלה הראשונה שלי היא, חוץ מהרצון להעיף את ביבי, מה משותף למרץ ולישראל ביתנו ולמפלגת העבודה ולימינה?
תראה, גיא, זה לא ממשלת חלומות שרב בה משותף על המפריד. יש בה כמה הסכמות על סטטוס קוו, יש דברים שלא עושים. האם ימינה... וליברמן ותקווה חדשה, אני כבר לא יודעת איך קוראים להם, יעמדו בזה, אני לא יודעת. מדובר על אנשים שהם מכירים את רזי השלטון, והם יודעים איך להתנהל, אני לא יודעת. אני יודעת שאנחנו, בטח בדבר אחד מרכזי, לא נצליח להגיע להבנה, ואני רוצה להגיד משהו שאני יודעת שאתה פחות מלב, אבל זה בכל מה שקשור לכיבוש. חיילים ימשיכו להיכנס לבתים של פלסטינים, ימשיכו לעשות שירקס עם המתנחלים, המתנחלים ימשיכו להכתיב את המדיניות כאן ולהכות בפלסטינים. כל מה שקשור לדבר הזה לא יקרה. לא יקרה, לא תקרה רפורמה בבנקים, ימשיכו לחנוק אותנו, זה לא יקרה. אבל אני יכולה לראות למשל פן חיובי קטן, תהיה חובת לימודי ליבה. זה לא דבר קל ערך בעיניי, אני מציינת את זה לא במקרה. ויגנו על הזכויות הלהט"בים, זה גם לא דבר קל ערך. האם זה הדבר? מה משותף? אז אני בניגוד לך, הסתכלתי על התמונה, הסתכלתי עליה פעם אחת, אמרתי, איזה בסה שיש רק אישה אחת בראשות מפלגה, והפכתי את התמונה.
וגם אפילו תשתשו אותה.
לא, זה באתרים...
חלק מהמקום.
כן, זה אצל החרדים.
החרדים. טוב, אם תהיה לימודי ליבה, אני לא יודע, אני זוכר שהיה לפיד הרכיב ממשלה עם נתניהו ועם בנט לפני 2013, ולא היו לימודי ליבה, אבל זה עוד... נראה, תראי, השאלה השנייה שלי, המחאה החברתית של הנגד בשנים האחרונות, בלפור וזה, וכל אלה שאנשי מחנה אנטי ביבי, הם בעצם סימנו שלוש סיבות עיקריות למה חייבים להיפטר ממנו. אגב, הם לא דיברו על הכיבוש בבלפור.
נכון.
אחד, שחיתות, הם החזיקו כאלה בובות מתנפחות של צוללות. שתיים, הפילוג, ושלוש, הרס המוסדות הדמוקרטיים. עכשיו, תקני אותי איפה אני מפספס. בתחום השחיתות, ליברמן עשוי בדיוק מאותם חומרים של נתניהו. אגב, אצל יאיר נתניהו ואצל אבנר נתניהו עדיין לא מצאנו מיליוני דולרים, אצל מיכל...
בחשבון הבנק של הבנק.
כן, כן, אצל זה. בתחום הפילוג, אני חושב שליברמן הוא לפני המחנה בכלל. אני זוכר אותו מדבר על זה שצריך לעשות טרנספר לערבים, עוד הרבה לפני שנתניהו היה שם, ובנט ושקד, הם לא מדברים, הם עושים, הם רוצים את כל החוקים, את חוק הלאום וכן הלאה. ובתחום ההרס של המוסדות הדמוקרטי, נראה לי שאנחנו אפילו במצב יותר גרוע, למה? כי הרי מה עשה נתניהו? נתניהו כל הזמן עושה בכל מיני מניפולציות ושקרים ועורמה, כל מיני רוצה לחרסם בבית המשפט וכן הלאה. לעומת זאת, בנט ושקד באים ישירות ואומרים, זאת התוכנית שלנו, אנחנו מאמינים שצריך לקחת את הכוח מהמוסדות הממלכתיים האלה ולהעביר את זה לפוליטיקאים. וכאילו, אפשר לקרוא את זה בכל הניירות של פורום קהלת. כלומר, הם באים, מה שנתניהו עושה בכך חשוב ועורמה, הם רוצים שזה יהיו חוקי המדינה בעצם, ויש להם תוכנית מאוד... מסודרת, להחליש את המוסדות הדמוקרטיים, את הפקידות, את הרגולציה, את בית המשפט. אז למה לא להיות חמצמץ?
אז קודם כל מותר להיות חמצמץ, אבל בוא נאמר ככה. קודם כל אני מסכימה עם כל מה שאתה אומר. ואני חייבת להודות שלו אני הייתי עומדת היום בראשות מרץ, בטח לא הייתי ישנה בלילה. הייתי מקבלת את ההחלטה שניצן הורוביץ קיבל. אני רוצה להגיד את זה בצורה שאינה משתמרת לשני פנים, למרות שאני מסכימה עם כל מה שאתה אומר, ואני רוצה רגע לנמק. עד היום, כל ההתנהלות של המחאה, שאני מייחסת לחשיבות גדולה למקום שהגענו בו כרגע, למחאת בלפור, אני אקרא לה, לאנשים בקשרים ובצמתים ולעקביות, עד היום הכל היה דרך הפריזמה, איך זה משרת את ביבי, אם זה בעד ביבי או נגד ביבי. אנחנו יודעים מה היתרון, אם אפשר לומר, של הממשלה הזו, שכל השחקנים יודעים מה האג'נדה של השני, אנחנו כולנו יודעים, כולם שמים את האג'נדה על השולחן, אבל כולם הגיעו להבנה שבנקודת הזמן הזו, של השיקום, הייתי אומרת, של התקופה שמעיפים את ביבי ומנסים לשקם, יש דברים שלא יעשו. הילד שקד לא תוכל לעשות את מה שהיא רוצה. אולי תמשיך לרצות לרדוף מבקשי מקלט. ובנט רוצה לספח, אבל זה לא יקרה עכשיו. זאת אומרת, לא יספחו התנחלויות ולא ירחיבו התנחלויות, והמון דברים לא יעשו למרות שזאת האג'נדה שלנו. וגם מרץ לא תגיע כנראה לפתרון שתי המדינות שהיא רוצה, והיא גם לא תחוקק נישואים אזרחיים. אז מה כן? זה עניין של חלופות, בין דבר לחולרה אתה בוחר בסליחה.
אבל אני רוצה להבין מה קורה, דינמיקה בין אנשים ודינמיקה פוליטית. בוא תנסי לדמיין רגע, אנחנו לא יודעים כמה הממשלה הזאת תחזיק, שנה, שנתיים, שלוש מהיום, איך נראה השמאל הישראלי, איך נראים ניצן הורוביץ ומרב מיכאלי, אחרי שנתיים שהם ישבו עם ליברמן, בנט ושקד בממשלה, והם, אגב, הם חייבים לשתף פעולה, כי אחרת אי אפשר, הרי הפוליטיקה זו אומנות האפשר, אז את יודעת, אם יצטרכו תקציבים מליברמן, וכדי להגיד לבוחרים של הימינו, השגנו דברים, ואני כבר רואה את המסיבת עיתונאים הזאת, שליברמן זורק עצם פה ועצם שם, ואז הם אומרים, אוח, הוא לא מה שחשבתם, תראו, הוא נתן מאות מיליוני שקלים ל... whatever, מה שחשוב להם, הפט פרוג'קט שלהם. ואז, בבחירות הבאות, מה אנחנו, מה השמאל מוכר לבוחרים שלו, אחרי שהוא הכניס את החבורה הזאת לתוך מכונת כביסה?
אז גיא, אני אענה לך על זה בכמה וכמה רבדים. הרובד הראשון זה לגבי משך כהונת הממשלה. הממשלה הזאת תחזיק מעמד כל עוד המשפט של נתניהו יימשך, והאינטרס שלו יהיה להיות יו"ר האופוזיציה. זאת אומרת, זה עניין שיכול לקחת שנתיים, שלוש, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שעוד אפילו יהיו חילופים, ולפיד יהיה ראש הממשלה, ואולי בהזדמנות זו נגיד מילה טובה על לפיד. אני לא הייתי מחסידיו, כמו שאתה יודע, אף פעם לא הצבעתי לו, חושבת שהוא עשה כאן מהלך, מהלך בוגר, הייתי אומרת, אחראי ומנהיגותי. למה אני טורחת לציין את זה? אני פשוט רוצה להפנות השאלה אליך. מה הם היו צריכים לעשות בנסיבות האלה, ניצן הורוביץ ומרב מיכאלי? מה הם היו צריכים להישאר? רגע.
טוב, אני המרואיין, אני לא המרואיין פה.
אני יודעת, אבל אני אומר, אתה לא חייב לענות, אני זורקת את זה, אני מעלה את זה כשאלה היפותטית. זאת אומרת ככה, לא להיכנס לממשלה כמו שהיו כמה שהציעו להם, זה אומר התאבדות פוליטית. להיכנס לממשלה, אם יחטפו, הרי אני רואה כבר את עצמי. מה זה? מה ליברמן? זה רק ליברמן? 80,000 דברים, אנחנו מכירים איך הדבר הזה עובד. אני אומרת, בנסיבות שנוצרו לו הייתה להם ברירה, הם הצטרכו, נדברת על השמאל, כדי שתהיה לו תקומה. ואני חושבת שצריכה להיות תקומה לשמאל הישראלי, באיזה קונפיגורציה פוליטית, אולי נדבר על זה תכף בהמשך, אבל מה הם יעשו? הם הצטרכו מצד אחד לעמוד על העקרונות שלהם, ולוודא שלא גונבים אותם, ולא זורקים להם צ'ופרים שליברמן מחלק להם, הם יצטרכו לעמוד על זה, הם יצטרכו לעמוד על הדברים שהם בנפשנו, בנפשנו, החל ממה שקורה במערכת הבריאות, במערכת המשפט, במשטרה, במשרד לביטחון פנים, תראה את כל הגופים האלה, איך הם הפכו להיות משטפים של השלטון, הם כבר אילפו את עצמם, עשו קואופטציה לעצמם כדי לשרת את השלטון, אז נדרשת כאן מהפכה מאוד מאוד גדולה, שאני חושבת שבעבודה משותפת עם כמה אנשים הגונים בכל זאת, גם אם אני לא שותפה לתפיסת העולם שלהם ברחב, אני חושבת שאפשר להגיע לשם, כי אחרת אנחנו היינו מוצאים את עצמנו. כל מה שתיארתם על נתניהו, ואני רוצה להוסיף משהו חשוב, גיא וענת, שדיברתם על נתניהו לאורך השנים, ונתת את הדוגמאות מה קרה לו במשך השנים, עד 2015 והלאה. אני רוצה להוסיף עוד רובד אחד, ולכן הוא מאוד משמעותי בעיניי בנקודת הזמן הזו. נתניהו, לא רק שהוא איבד את הקווים האדומים בכל מה שקשור להתנהלות, נקרא לו המושחתת שלו, אוקיי? הוא איבד את הקווים האדומים גם מה שנקרא בהגנה על ביטחון המדינה. אם עד 2015, או עד לא מזמן, הייתי אומרת שבכל מה שקשור להפעלת הכוח, הוא מורפק, הוא שקול, הוא לא מופקר, כמו שראינו ראשי ממשלה אחרים, גם זה כבר איננו. אני כבר לא בטוחה שאני יכולה לומר שמבצע שומר חומות לא היה מתוך אינטרס פוליטי. אני לא בטוחה שאני יכולה לומר שהוא לא יצית את האזור ויהפוך את הסכסוך בירושלים מסכסוך לאומי לסכסוך דתי. זאת אומרת, בנקודת הזמן הזו, כשאנחנו רואים שיש ראש ממשלה, מופקר מכל הבחינות של ריסוק המוסדות, ריסוק התקשורת, כל מה שתיארתם, אבל גם הוא עלול לגרור את ישראל עכשיו למלחמה אזורית, מול איראן, מול מה שהוא עשה בעזה. אז זאת אומרת, כל הדברים האלה לדעתי מחייבים אנשים אחראים להגיד ככה, אוקיי, אנחנו בקונסטלציה בלתי אפשרית, ובגלל זה גם ציינתי לחיוב את לפיד, אנחנו בקונסטלציה בלתי אפשרית, צריך לראות איך מביאים את כל הגורמים ביחד, מה יהיה עם השמאל בהמשך, אלוהים יודעת ברוח חברתי.
אני אענה לך בקצרה רק על השאלה שלך, כי פטור בלוח לאומי אפשר. אני לא חושב שזו השאלה הנכונה, כי אני חושב שבהחלט היה אפשר להקים את הממשלה הזאת. אני בעד הקמת הממשלה הזאת, למרות הקשיים. אני חושב שהיה אפשר להקים את הממשלה הזאת בלי ליברמן כשר אוצר, ואני חושב שזה היה נוח ליאיר לפיד. ליאיר לפיד יש ברית מאוד קרובה עם ליברמן, ולצערי, בשבועות האחרונים אני שומע שגם ליברמן התחבר לאנשים אחרים שלא חשבנו שהוא התחבר אליהם בתוך הממשלה הזאת. לליברמן לא היה, בניגוד לבנט, שהוא באמת שחקן של כל הזמן אמר אני יכול ללכת עם שני הצדדים, ובעצם זה היה כאילו מקובל על חלק מהאלקטורט שלו. ליברמן שם את כל הג'טונים שלו בשנתיים האחרונות על אנטי ביבי, ואם הוא היה פתאום אומר אני חובר לביבי, קודם כל הוא וביבי כנראה עברו שם כל מיני דברים בקודים של המאפיה, שכנראה כבר אי אפשר לעשות עסקים ביחד. זה דבר אחד. ודבר שני, אם הוא היה פתאום הולך עם ביבי או רומז על זה, כנראה שבסיבוב הבא הוא היה נמחק. ליברמן נמצא במשרד האוצר לא בגלל שזאת הייתה דרך להקים את הממשלה, אלא בגלל שזה היה נוח לכמה אנשים.
אני רוצה רגע להתרחק מהאירועים. אתם דיברתם, גיא ואת, על עתיד השמאל, ואני רוצה לחזור איתך לעבר של השמאל, ולשאול אותך מה נשאר מהשמאל הישראלי מאז ימי מפאי הגדולים. אם יש בכלל דבר כזה שנקרא שמאל, ואם כן, מה זה אומר?
אני אף לא ראיתי במפאי את השמאל הישראלי. אני הצטרפתי לפוליטיקה בשנת 84, כשרצית החדה עם שלי בזמנו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על התקופה הזו. ומבחינתי שמאל זה מרץ, ומה זה שמאל? שמאל זה מאבק לשתי מדינות, לסיום הכיבוש, לצדק חברתי, לפלורליזם דתי, להגנה על הדמוקרטיה. הערכים האלה יהיו קיימים.
בערכים כלכליים.
ערכים כלכליים, חברתיים, מאבק לצדק, לסולידריות, לחירות, אז לשוויון, לשוויון. אז זו מהות השמאל. אז אם אנחנו שוחרי שוויון ושוחרי שלום ושוחרי דמוקרטיה ופלורליזם, אז יהיה שמאל. איזה מסגור פוליטי יהיה לו? אני לא יודעת לענות עכשיו.
את יודעת, אחת החידות הגדולות עם השמאל בישראל, ועם מרץ במיוחד, היא שלא משנה מה, דיברת קודם על עניין של שוויון, מה הם יעשו או הם עשו לטובת הפריפריה, גם הגיאוגרפית וגם החברתית, הם לא הצליחו לעולם להגיע אליה. איך הצליח בעצם השמאל ומרץ, דרך אגב מי שעשה את הדיור הציבורי, ובאמת עזר מאוד את תושבי הפריפריה, לפספס פלח אוכלוסייה כל כך גדול.
זה באמת בסה. מה יש להגיד? זה באמת בסה. אני חושבת שזה סוג של כישלון שלנו, כולל גם שלי, שלא הצלחנו להעביר את הערכים שאנחנו מדברים בשמם, שזה ערכים של שוויון וחירות וצדק, לתרגם אותם, לא שלא פעלנו ברובד החברתי, בוודאי שפעלנו.
מאוד.
אבל זה נתפס תמיד, אוקיי, אם אתם חושבים שצריך שוויון גם לפלסטינים, וסיום הכיבוש, וחירות לכולם, אז זה נתפס, אז אתם רק בעד הערבים. לא, אנחנו בעד חירות ושוויון לכולם. אני חושבת שזה חלק מהכישלון שלנו, אני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול, להיפתח לקבוצות חדשות. פריפריאליות, הן גיאוגרפית והן חברתית, וזה האתגר כבר שמונח לפתחם של החיים.
אז את יודעת, אפרופו להיפתח, אולי להשתנות, בעצם היום במרץ, או בשנים האחרונות במרץ, בתקופה האחרונה, יש שתי אסכולות. אחת אומרת שבעצם מרץ ועבודה, כמו שהיה ניסיון כזה לא מוצלח, יחברו, יאיר גולן תומך בזה, והאסכולה השנייה אומרת להקים מפלגה יהודית ערבית, מיכל רוזין תומכת בזה, איפה את נמצאת פה?
תראי, אני מסתכלת בעיקר על מה שהיה בשבועות האחרונים בערים המעורבות, וחושבת שיש לנו אתגר מאוד מאוד גדול להגיע או לבנות חיים משותפים עם אזרחי ישראל הערבים. מי שחי לו באיזה סרט שהערבים יתעדו מפה, ואפשר לנתק את הזהות הלאומית של מי שגר בכפר קסם לצורך העניין, מול ממי שגר ברמלה לצורך העניין, לא מבין איפה הוא חי. ההתפרצות הזו הוכיחה שיש נרטיב, ואנחנו היהודים לא למדנו להכיר את הנרטיב הפלסטיני, הנרטיב של אזרחי ישראל הערבים. אנחנו לא מכירים אותו, אנחנו לא מכבדים אותו, אנחנו לא פועלים להיכרות. ואני חושבת שצריך לבנות כאן מארג של חיים משותפים. איך עושים את זה? קודם כל, אי אפשר להסכים עם האפליה הממוסדת נגד אזרחי ישראל הערבים. ממוסדת. חוק הלאום זו אפליה ממוסדת. זה אומר ששוויון ליהודים בלבד. זאת אומרת, יהודים בקדמת הבמה וערבים הם דרג, אני לא יודעת מה. ואני חושבת, אני מאמינה שהתפקיד בטח של השמאל זה לייצר שותפות יהודית ערבית. לפעול ביחד לשוויון, לזכות לבחור ולהיבחר. שוויון לאומי ושוויון אזרחי. להגדרה עצמית, לצדק. תראי, אני הקמתי את זולת, שזה מכון מחקר וחשיבה לנושא שוויון וזכויות אדם. אני חושבת שהאתגר הגדול של המחנה הזה, זה להגיע לקידום חקיקה, בסוף של חוקה, של חוקי יסוד, של חוקים שמקדמים העדפה מתקנת לטובת אזרחי ישראל הערבים, להגיע למצב של שוויון.
את מדברת על שוויון, ובאמת, זה למטרות מאוד יפות, אבל בשבועות האחרונים קרה משהו. את התסיסה מאוד גדולה בקרב הציבור הערבי, שהרבה מאוד לא ראו אותה, ולא הבינו מאיפה היא הגיעה. ואני יכולה להגיד לך שכל האנשים שהישראלים הערבים שאיתם דיברנו לאורך הדרך, אמרו מעולם לא היה פה דו-קיום, ואין פה שוויון, ובעצם פתאום את מגלה שרמת האמון בין יהודים וערבים היא כל כך נמוכה, ואני לא בטוחה שבשלב שבו אנחנו נמצאים היום, יש בכלל מקום לאפשרות כזאת. זאת אומרת, הדרך לשם היא הרבה יותר ארוכה, עם הרבה יותר קשיים ומכשולים.
כן, הדו-קיום היה בעיני אנשים מסוימים, ברוח של אנשים מסוימים, זה דו-קיום של סוס ורוחבו, את יודעת, נכון, פחות או יותר.
נכון.
אני חושבת שאת מתארת סיטואציה נכונה, אז אני אומרת, אוקיי, אז מה? אז נוותר, נרים ידיים, אנחנו חיים כאן ביחד, הם לא הולכים להיעלם, הם שותפים שלנו כאן, אז האתגר הוא יותר גדול. והאתגר הזה עומד לפתחה של מפלגת שמאל, של מרץ, או כל התארגנות יהודית ערבית אחרת שבעיניי צריכה להיות, לא העריכו מספיק את עוצמת הלבה הרוגשת ורועשת, והיא נובעת מתוך
את
זה.
את הזרמים התת-קרקעיים.
את הזרמים התת-קרקעיים.
וזה של הדור הצעיר.
של נכון. בדיוק. והדור הוא דור צעיר, והוא דור מחובר, והוא דור שהוא ברשתות, והוא קורא, והוא שומע, והוא אומר, what the f, מה קורה פה? למה אנחנו לא משולבים? למה אנחנו לא מחוברים?
אנחנו לא סוג ב'.
אנחנו לא סוג ב', וזה האתגר הגדול, ואני בצד הזה של המפה.
זהבה, אמרת חיים בסרט, אלה שחושבים שהערבים ייעלמו, יש כאלה דווקא גם בשמאל, שאומרים, זהבה חיה בסרט, אם חושבת ש... הפתרון הוא שתי מדינות, והפתרון הוא מדינה דו-לאומית.
תראה, אני חושבת שזאת הזיה, באמת, זאת הזיה לחשוב ששני עמים, שנהרות של דם זורמים ביניהם, יכולים לחיות במציאות של מדינה אחת. זו הזיה. האם פתרון שתי מדינות הוא אפשרי? לא בטוח. נוצרה מציאות אפרטיידיסטית בשטח, חייבים לומר את זה. האם זה הפתרון הנכון? התשובה היא כן. אז אני לא נאבקת עכשיו לפתרון מדיני, אני נאבקת לשוויון, אני רוצה לשנות את דפוסי הפעולה. המאבק הוא מאבק לשוויון, לזכות להגדרה עצמית. עדיין אני מאמינה שהדרך הנכונה היא להגיע לחלוקת הארץ. האם אני חושבת שמחר חדי קרן יתרוצצו באחו ויהיה פה סיסו ושמחו? התשובה היא לא. אבל לחשוב על מדינה דו-לאומית, זה פשוט הזיה, זה אנשים לא מחוברים. ואת יודע מה, אני מעדיפה לחיות בסרט שלי, אני מעדיפה לחיות בסרט שלי, אני מאמינה, אני לא מוותרת, אני ממשיכה להיאבק, אני מסמנת יד, אני רצה מרתון, גם אם הוא לא יקרה עכשיו. אני לא רצה בכלל, אבל רק לצורך הדימוי.
את יודעת, אנשים הם אלה שעושים שינוי. אני רוצה לחזור לעניין של השמאל ולשאול עוד חידה. אוקיי. אני אוהבת חידה. מי בין האנשים הללו, שאני הולכת להגיד, הכי משקף בעינייך את ערכי השמאל? ויכול לעשות שינוי. דוד בן גוריון, שהאמין בנגב, אבל לא ממש פיתח אותו. שלי יחימוביץ, שחיבקה את הוועדים הגדולים. או ניצן הורוויץ שמשתף פעולה עם ליברמן.
וואו, התקלת אותי.
שאלה מאוד מרושעת, מאיפה שלפת אותה פתאום?
כן, אני לא מבינה את זה, ענת.
גיא, אחרי חצי שנה איתך, אני גם מתחילה להיות מרושעת.
הקורבן.
תמיד הוא אשם, לא משנה מה קורה.
לא, את מסבכת, תראי, אם ניצן הורוויץ יעמוד בראשות מרץ, וזאת תהיה מפלגת השמאל, אני מניחה שאני אתמוך בה. לא יודעת. המודל שלי של שמאל, אם הייתי צריכה לבחור, נניח זו הייתה שולמית אלוני, שזה מודל של שנאבק, נלחם, אני לא אוהבת המילה הזאת, נלחם ממיליטריסטית, אבל נאבק על זכויות אדם, על שוויון, על בחירת השותפים הלגיטימיים. בוא נאמר, אני מניחה שהייתי בוחרת בניצן הורוביץ, אבל הייתי רוצה לסרטט שותפות יהודית-ערבית של מנהיגות משותפת.
זה בגלל שאת אומרת, הוא לא היה זה שקיבל את ההחלטה, או בגלל מישהו?
לא, קודם כל הוא נבחר לרשות מרץ, אני תמכתי בו, אני שלמה עם הבחירה הזו, אבל אני רוצה שמאל בועט, אני רוצה שמאל יהודי-ערבי, אני רוצה שמאל נלחם, ככה אני רואה אותו.
בוא נדבר קצת על כלכלה, ענת, מה את אומרת. אוקיי, אז תראי, ממש במקרה ביליתי, הוזמנתי היום לתת איזה סמינר, הרצאה בכנסת, והסתובבתי שם אחרי שלא הייתי שם כבר, אני לא יודע מה, שנתיים, וקודם כל שהגעתי למקום, גיליתי שאין חנייה. אוקיי? אז יש את החניון, את מכירה את החניונים בכנסת, וגם בחניון המערבי, החניון הכי רחוק, לא הייתה חנייה, ואני לא ברור לי למה, האם זה בגלל שמנפחים את כוח האדם בכנסת, או שהלוביסטים...
או שלא רצו שתיכנס, גיא,
סתם. כן. לא, פשוט לא היה חנייה, ואני שואל את עצמי שאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן, למה בכלל, ואת היית שם הרבה שנים, למה בכלל חברי הכנסת מתירים ללוביסטים ולמחרים בכמויות מטורפות להסתובב בכנסת? למה לא אוסרים את זה טוטלית?
טוב, כמו שאתה יודע, היו ניסיונות בזמנו גם של, של יחימוביץ וגדעון סער בחוק המשותף שלהם להגביל. אבל גם אני רוצה לגלות לך משהו, לכם אולי אני אומר את זה ככה. המחריות האמיתית לא נעשית בכנסת.
היא נעשית אומרת, דרך אגב, במול...
כן ולא,
היא
עדיין, היא נעשית, עדיין, עדיין מגיעים לשם.
היא נעשית לעבר לכביש במשרדי הממשלה.
יש סיבה לפי דעתי שהם מגיעים לשם.
לא, אז
רוצים,
בסדר.
הם רוצים לראות, לפקח מקרוב
לא,
בדיוק.
לא, בסדר, אז הם שם, אני הם שם, אני לא מתווכחת על זה, מי כמוני יודע, תראה, אני לא הסכמתי להיפגש עם לוביסטים. אני הייתי חברה בוועדת הכספים בשנים הכי דרמטיות של חקיקת חוק הריכוזיות. מי כמוך יודע, ותיארתי את זה לא אחת, באלו לחצים אני עמדתי, כולל בלחצים שאמרו לי שלא ייתנו, אז בנק הפועלים היה זה שנתן את האשראי למפלגות, כולל זה שלא ייתנו אשראי למרץ אם אני לא אפגש עם הלוביסטים שלהם, ואני לא אקשיב להערות שלהם לחוק הריכוזיות. נורא נורא קשה לעמוד בלחצים של אנשים שמסתובבים שם, אני לא מתווכחת על זה, זה נכון. והיום לא רק לוביסטים כלכליים מסתובבים, אנשים בעלי אינטרסים כלכליים, מסתובבים הלוביסטים למשל של פורום קוהלת, שהם מכתיבים את האג'נדה העתידית, גם בתחום הכלכלי, גם בתחום המדיני, בכל תחום אפשרי. לוביסטים עם כוח שמשפיע על ההתנהלות של חברי הכנסת. אבל אני רוצה לטעון...
ולמה החברי כנסת מוכנים לזה?
תראה, מאוד קשה לחברי כנסת, בוודאי לחברי כנסת חדשים, להתמודד מול זה. לעצור, לעמוד. זה מאוד מאוד קשה. גיא, אני הייתי שם, אני יודעת מה זה...
אולי בגלל שזה נוח להם, אולי בגלל שמה שבאמת קורה מאחורי הקלעים, זה שהם מקבלים כל מיני שירותים מהלוביסטים האלה בסוף היום.
אני רוצה להגיד ככה, בטח יש כאלה שכן. אני זוכרת שאנחנו היינו בוועדת הכספים, החבורה של חברי הכנסת שהייתה איתי באותה תקופה, הייתה נחרצת, לא ספרה אותה, עמדה בצורה מאוד מרשימה מנגד, אבל בטח יש גם אחרים, אני יודעת, אני ראיתי את זה, אבל אני רוצה לומר ככה, אני לא בטוחה שאפשר לבטל לחלוטין את הכניסה. יש בזה משהו שלא לוקח בחשבון את מה שאמרתי בפתח דבריי. העסקאות הגדולות, הלחצים הגדולים לא נרקמים במסדרונות הכנסת, הם קורים במקומות אחרים. אני חושבת שהמאבק הזה, להגיד, בואו נאסור לחלוטין, זה לא פותר את הבעיה, זה אולי זה בסדר לכותרות, את יודע, לא שאני מזלזלת בזה, אני... יודעת איך הדבר הזה עובד.
איפה זה קורה?
זה קורה במפגשים, במשרדים, של עורכי דין גדולים, של חברי כנסת לשעבר, של כל מיני בעלי אינטרסים כלכליים חזקים.
ועמותות ידידים למשל?
זה אני לא יודעת בדיוק, אולי יש גם כאלה. תראי, גיא תיאר קודם, ממש בהתחלה, את איך נתניהו, איך הוא התחיל את הדרך שלו, בוודאי סביב חוק הריכוזיות, איך דברים שנחשפו בדמרקר, ועל בסיס זה פעלנו, ש... יום לפני חקיקת חוק הריכוזיות, הוא הזמין אליו את תשובה לדעתי, או את דנקנר, אני כבר לא זוכר.
נוחי דנקנר, כן.
נוחי דנקנר. וכמה פעמים הוא נפגש עם תשובה, ואני עתרתי לבגץ כדי לקבל את הפרוטוקולים של ועדת הריכוזיות, והסיבה שהם רצו, פעמיים עתרתי, בסופו של דבר הם אישרו את פרסום הפרוטוקולים, הם השחירו את השמות, הם רצו להסתיר את האנשים שנתניהו, את שמות האנשים שנתניהו נפגש איתם. זאת אומרת, יש אינטרסים ויש אינטראקציות, וזה לא היה בכנסת, וזה לא היה בממשלה, והוא נפגש איתו בבית של תשובה, או אני לא יודעת איפה בדיוק זה היה. אז הדברים האלה מתנהלים בעוד צורות. הדבר הזה מצריך חברי כנסת להיות אמיצים, ולעמוד עם הרבה כוח מול לחץ והשפעה, לקדם מהלכים ודברים, והרבה פעמים זה גם נעשה בצורה כל כך מתוחכמת, שחברי כנסת מקבלים הצעות חוק מכל מיני יזמים, והם חושבים שזה רעיון נהדר, רק הם לא יודעים שזה משרת אינטרסים כלכליים
של החברים. או מומחים, דרך אגב. הרבה פעמים יש שימוש במומחים, לצורך העניין, שאז זה קצת מכשיר את זה.
נכון, אז כל מיני מומחים, וכל מיני מומחים נותנים את השם שלהם, תמורת סכום כסף מאוד משמעותי, ואז הם חותמים על חוות דעת, ואני אומרת לך כמה וכמה, אני מודה שאני הייתי יור מפלגה ויור סיעה מאוד מאוד נוקשה, מאוד נוקשה, ואני ביקשתי לראות כל דבר, ואסרתי דברים שאני רחתי שהם נראים לי, כל המומחים האלה הבנו אותם. אני לא יודעת איך זה קורה עכשיו, אני רואה דברים שלפעמים אני אומרת, את מי זה משרת? אוקיי. אז חברי הכנסת צריכים להיות אמיצים, חכמים, מתוחכמים.
וישרים.
וזה תנאי נדרש.
זהבה, התעסקת הרבה מאוד שנים, ולקחת חלק מאוד משמעותי בחוק הריכוזיות, ומאבקים נגד טייקונים ונגד... נגד האלפיון העליון נקרא לזה, ועכשיו שאת מסתכלת על זה בדיעבד, שתי שאלות, אחד, האם זה עזר להביא עוד בוחרים למרץ, ושתיים, האם זה עזר לך בקריירה שלך?
כנראה שלא, גיא, לא נמצאת שם.
בוא נאמר ככה, גיא, אני לא חושבת שזה עזר לי להביא בוחרים למרץ, היא אומרת את זה בצער, ואפילו בכאב מה, כי אני שילמתי מחיר כבד על זה. אני אומרת את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. שילמתי מחיר כבד על זה, כולל זה שאני רואה עכשיו שאני בזולת, ואני פוגשת אנשים, ואנשים מסבירים לי איך פעלתי בכנסת, ואת האינטרסים של מי לא שירתתי, ואני גם שיתפתי אותך.
תורמים פוטנציאליים.
כל מיני אנשים שיתפתי אותך בזה, וגם באופן אישי. זה לא גורם לי להגיד, וואי, איזה פריירית ואידיוטית הייתי. לא, אני שלמה עם כל מה ש... כל דרך אגב, אני שלמה עם כל מה שעשיתי, ועם כל פעולה שעשיתי, ועם המחירים ששילמתי. ואני חושבת שזה היה שווה. יש מחיר להיות בצד הזה שאני הייתי בו. יש מחיר. אני ידעתי את זה, אני רוצה לומר מראש. כולם חושבים שהמחיר היה על עצם היותי שמאלנית, ואומר את הדברים שהם לא בקונצנזוס, הרבה פעמים... ונלחמת על הדברים שלי, המחיר ששילמתי על ה... לצורך העניין בתקופה של המאבק בריכוזיות, זה היה מחיר מאוד מאוד כבד.
אז באמת בארצות הברית, ב-40 שנים האחרונות, המפלגה הדמוקרטית בהדרגה הלכה והתקרבה מאוד לאלפיון העליון האמריקאי, לחברות הכי גדולות, לעשירים הכי גדולים. בעצם אומרים, תתעסקו בלהטאבים, תתעסקו בזה, אבל אל תיגעו במיסויים של האלפיון, אל תפרקו חס וחלילה חברות, ואל תרסנו את, את הענקים בוול סטריט, ויש מישהו טוען שזה אחת הסיבות שהיא נכשלה הרבה שנים במפלגה הדמוקרטית, ועכשיו אולי יש שינוי. והשאלה שלי היא, האם זה כבר קרה לשמאל הישראלי, שבעצם אומרים לכם, תתעסקו עם להטאבים, אתם יכולים להגיד כיבוש, כי בעצם אנחנו יודעים ששום דבר לא יהיה בזה, אבל אל תיגעו באינטרסים של התורמים הגדולים של השמאל. האם זה קרה, ואם זה לא קרה, האם זה אולי סכנה שעורבת לפתחנו?
אני מודה שאני לא נתקלתי בזה, ונתקלתי בהרבה חולאים, ובהרבה רעות חולות. אני לא נתקלתי בזה מעולם, באופן הזה. אני לא חושבת שאנחנו שם. אני חושבת שחלק גדול מאנשי האלפיון העליון, שאני יודעת שהם אנשי שמאל, הם לא מזדהים כאנשי שמאל. אנשים שיש להם אינטרסים, רגולציה, ממשלה, את יודע, אנשים מאוד חוששים להזדהות. אני מודה שאני מעולם באופן הזה לא נתקלתי בזה ככה. האם יש מצב שנגיע לשם? לא יודעת.
אוקיי, אז זהב, את בואי תספרי לנו מה האג'נדה של זולת, ואיך את הולכת לשנות את העולם.
אני מקווה שאני אשנה את העולם.
איך היא פתאום התעוררה כזה, בשביל אדמה, כאילו כמו שמדברים איתי על הילד שלי, פתאום הכל טוב.
נכון, אני רוצה להגיד שכשהתפטרתי מהכנסת, חשבתי על זה הרבה, היו לי הרבה הצעות לכהן בכל מיני תפקידים, כולל תפקידים...
דירקטוריון של בנק הפועלים, נניח.
כולל תפקידים שנועדו...
אצל תשובה, אולי.
כולל תפקידים שנועדו, אתם יודעים, אני מניחה שזה להלבין קצת כל מיני דברים בשם שלי. והדבר שהכי הטריד אותי, זה איך אנחנו, השמאל, פריירים, זאת אומרת, הימין, מתארגן, נתניהו, אני אומרת את זה לזכותו, הצליח לבנות סביבו אקוסיסטם, מכוני מחקר ימניים, החל מפורום קהלת מרכז שלם, המכון אסטרטגיה ציונית, המכון מפרט את זה. אם תרצו ארגוני שטח ותקשורת, תקשורת, תקשורת. ומה אנחנו כל הזמן נלחמים בקטנה? ואני חושבת שהגיע הזמן לתת פייט לימין, והגיע הזמן להכתיב את האג'נדה שלנו. בסוף, בסוף, בסוף הדרך אני רוצה שתהיה כאן חוקה. האם זה אפשרי כרגע? לא. אבל זה לא מרפא את ידיי. אני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף לחוקק חוקי יסוד, שיגנו על זכויות חברתיות, שיגנו על זכויות אדם, חופש דת וחופש מדת, זכויות חברתיות. שורה של מהלכים שייצרו אווירה ציבורית תומכת לדיבור על שוויון, לדיבור על זכויות. אנחנו צריכים להיות דמוקרטיה, אם אנחנו רוצים להמשיך להיות דמוקרטיה ליברלית מתוקנת, מה שאנחנו כרגע, אני לא בטוחה אם אנחנו כבר לא עוברים לעבר משטר סמכותני, שאנחנו על הסף של זה. אנחנו צריכים לפעול, ומה שקרה בשנים האחרונות לחברי כנסת, הם פחדו לעמוד מאחורי מה שהם מאמינים בו, בגלל הלחצים שדיברנו עליהם כרגע. ואני חושבת שהתפקיד שלי כרגע זה לנסות ולקדם את האג'נדה, שהיא אג'נדה דמוקרטית, של המחנה הדמוקרטי, וזה מה שאני עושה.
זהבה גלאון, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה רבה לכם.
אני אופטימית זאת. תודה רבה.
טוב, גיא, אני לא יודעת אם תושבע ממשלה ביום ראשון, ובניגוד אליך, גם אם תהיה, אני קצת יותר אופטימית, ואולי לא מתנבט מראש איך היא תהיה, אבל מה שברור לי, בטח אחרי השיחה הזאת, היא שבלי קשר לשמאל, ימין וכו' וכו', צריך בכנסת עוד פוליטיקאים כמו זהבה, ישרים וישירים, ערכיים, וכאלה שבאמת באים לעבוד בשביל הציבור. מהבחינה הזאת, חבל מאוד על כך שהיא נאלצה ללכת.
ענת, אני מוטרד מאוד מהנורמליזציה וההלבנה של חלק מהאנשים הכי קיצוניים בפוליטיקה הישראלית, בממשלה החדשה הזאת, אבל אני מאוד אשמח לטעות ולשבת כאן באולפן עוד חצי שנה, שנה, שנתיים, ולהגיד, וואו, כמה טעיתי, זה באמת הייתה ממשלת ריפוי ופיוס. לנו במרקר, אני חושב, התפקיד לבקר את נתניהו בשנים האחרונות היה במידה מסוימת די קל. מי ששונא את נתניהו, כולם מחאו כפיים. והיה קל בעצם לחלק מהעיתונות לבקר אותו שוב ושוב. אני חושב שהתפקיד שלנו מרגע זה והלאה יהיה הרבה יותר רציני ומשמעותי, שזה כבר לא להיות מחנאים לחלוטין, בעד ביבי, נגד ביבי, אלא להתחיל להתייחס לדברים בצורה יותר עניינית. עד כאן המרקרים להשבוע. תודה רבה לזהבה גלאון, תודה ליונתן מניאביץ', תודה לאמיר פקטור ולדן ברומר, תודה לחנת, ולהתראות בשבוע הבא.